איזה מהם? יש ארבעה. על ארתחשסתא, מלך פרס.
דבר היום. פסקט בקטנה. צריך להתחיל.
שלום וברוכים הבאים לדברי הימים, הסקט על המקרא והמזרח הקדום. כפזיין בכסלב, שנת 2483 לעליית ארתחשסתא הראשון לכס. שם הפרק? איזה מהם? יש ארבעה. על ארתחשסתא הראשון. אני דוקטור אילן אבקסיס. פרק זה הוא פרק משותף עם דוקטור תמר אלם גינדין מההסקט איראניום מועשר. והוא פרק מחוץ למניין לכבוד יום הולדתי לפי הלוח הבבלי. הפעם, דוקטור ליאורה רביד מהפודקאסט של התנ"ך לא השתתפה בהקלטה. במהלך הפרק תשמעו מדוע. ועכשיו לפרק.
לאימא של ארטקסרקסס השני, או ארטחשסטה השני, קראו פריסטיס, והיא הייתה מאוד 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 בחשנית. בדרך כלל בהרצאות או בפודקאסטים, כשאני אומרת שאנשים האחימניות היו בחשניות, אני אומרת את זה באופן כללי. אני אספר שני סיפורים קצרים על פריסטיס והשפעתה על בנה, ארטחשסטה השני. פעם אחת היא שיחקה איתו בקוביות. האמת, היא כעסה עליו בגלל משהו שהוא עשה לאחיו, לא משנה, היא שיחקה איתו בקוביות, הפסידה בכוונה, עשתה כאילו היא מתבאסת שהיא הפסידה 1000 דריק, זה המטבע, משהו כמו דרחמה, ואז אמרה, אז בוא נשחק עוד משחק, ואז היא ניצחה, כי היא לא נתנה, היא לא הפסידה בכוונה, והמשחק הזה לא היה על כסף, אלא על סריסים, וביקשה את הסריס האהוב עליו ביותר. ורק כדי לצער את בנה, אילן עושה לי כאן תנועות של הורידה לו את הראש. הלוואי, היא פשטה את אורו בעודו בחיים, ואז שיפדה אותו על 3 שיפודים, ואת האור שלו על שיפוד רביעי. היא גם ממש לא אהבה את אשתו של ארתחשסתא, ששמה היה סטטרה היפה. ויש כל מיני סיפורים על ה... על המריבות ביניהם, אבל בסופו של דבר היא הצליחה להרוג אותה. היא עשתה כאילו, הפריסטיס הזאת הייתה מאוד תחמנית.
נוחלת.
ספהני בזי. היא אמרה לה...
צריך להביא לפודקאסט שלך כדי להבין למה את מתכוונת.
ספהני בזי זה תחמנות, להתנהג כמו ספהני. לא, אבל זה אפילו ספהנים לא מתנהגים ככה. ספהנים זה נוחלות...
אחרת.
תחמנות עסקית יותר, כן. אבל אנשים טובים סך הכל. היא עשתה כאילו היא עושה סולחה עם סטטרה, אמרה לה, אז בואי נאכל ביחד ציפור, שבדיוק צידה הכינו, בישלו. חצי מהציפור, הם הכינו, בישלו, הרעילו חצי, את החצי הזה קיבלה סטטרה היפה, ואת החצי השני אכלה פריסטיס, כדי להראות לה שזה לא מורעל. אלה שני סיפורים קטנים, על הבחשנות של אמא של ארתחשסתא השני. שלום דוקטור אילן אבקסיס מדברי הימים, ההסקט על המקרא והמזרח הקדום.
שלום תמר אלם גינדין, מההסקט איראני מועשר על איראן. והיום זה פרק מיוחד, כי השותפה הרגילה שלנו ליאורה, דוקטור ליאורה רביד מהפודקאסט של התנ"ך,
איננה... עליי לא אמרת דוקטור.
אמרתי.
לא.
אז שלום דוקטור תמר אלם...
ברור לך, אתה יכול לעשות ככה, אני משאירה את זה.
אוקיי, אז נגיד בכל זאת, שלום דוקטור תמר אלם גינדין, מההסקט איראני מועשר על איראן, והיום פרק מיוחד, פרק משותף, אם כי ללא דוקטור ליאורה רביד, מהפודקאסט של התנ"ך.
שותפתנו הקבועה גם לא יכלה למצוא זמן, בזמן שאני אוכל לפרסם את הפרק בתור פרק 41, וה-OCD שלי... מחייב אותי לפרסם את הפרקים המשותפים שלנו, את הסדרה על המלאכים האחימנים, וגם הסדרה הבאה שלנו שתהיה על מיתולוגיות, מזרח קדומיות, בתור פרק משהו ואחת. היה לנו 11 על כורש הגדול, 21 על דריווש, 31 על חשברוש, ועכשיו אנחנו בפרק 41 של איראניום מועשר, על ארתחשסתא. כן. איזה פרק זה של דברי הימים?
108 או משהו כזה.
אתם מתקדמים אתם.
כן. עכשיו, זו הסיבה הרשמית. הסיבה האמיתית, ליאורה נמאס שאנחנו באים אליה הביתה ומפרקים לה את המקרר. מותרים חורבות על גבי חורבות והולכים. אז היא פשוט נמאס לה מזה וויתרה על ההשתתפות.
אבל עדיין היו זיתים טעימים וחומוס טעים ופלאפל ללא גלוטן.
כן, נכון. את זה אפשר להוריד, את לא נעים, כן.
אתה יכול להוריד, אני משאירה הכל.
אוקיי, בסדר.
אז אנחנו רצינו לדבר על ארטחשסטה והסיבה האמיתית של ליאורה, או לפחות הסיבה הרשמית של ליאורה. תבדוק שזה מקליט אותי רק, כי אני... שיש... שלשנינו יש גולי קול?
כן, כן, לשנינו יש.
אוקיי. כן, סבבה. הסיבה האמיתית או הרשמית היא שליאורה אמרה שאין לה הרבה מה לומר על ארטחשסטה, ואכן בתנך הוא לא מופיע כל כך הרבה. וגם הארטחשסטים האיראנים לא כתבו כל כך הרבה על הקירות של עצמם. אני לא יודעת אם זה מכיוון שדריאבש וחשיירשה, דליה והוש וחשיירשה, דריאבש ואחשוורוש, לא השאירו להם מקום על הקירות, כי שניהם היו גרפומנים, או מכיוון שבאמת אחרי התבוסה של חשיירשה בקרב סלאמיס, אז המלאכים פחות נסעו למסעות ופחות כתבו מה שהם עשו, ולכן הפרק הזה יוקדש לשלושת הארטחשסטים.
יש ארבעה, האמת. אבל אחד הרביעי עלה זמן קצר אחרי שאבא שלו השלישי נרצח, ומי שרצח את אבא שלו רצח גם אותו תוך זמן קצר, אז הוא לא באמת השפיע, הוא רק מופיע ברשימה הקטלוגית.
ואילן הרי מומחה לרציחות פוליטיות במזרח הקדום, אז אם הוא אומר, אנחנו חייבים להאמין לו. גם ארטחשסטה הראשון קשור לרצח פוליטי.
נכון, למעשה ארטחשסטה הראשון עלה בגלל הרצח של אביו, אחשוורוש, שדיברנו עליו בפרק שעבר, ובעצם הוא היה ניסיון לרצוח אותו כרצח המשך לאחשוורוש. כזכור, מי שרצח את...
כזכור למי שזוכר, זה היה לפני 2500 כן. שנה, מי זוכר?
אוקיי, כזכור למי שזוכר, בעירת. ארטבנוס, זה שרצח את אחשוורוש.
ארטפאוואן, אני מבקשת להשתמש אוקיי. בשמות פרסיים.
אני קורא את הגרסה היוונית, הוא מופיע גם כארטפאנוס, אגב, בכמה מקורות. הוא שכנע את ארטחשסטה הראשון לרצוח את אחיו דריווש, בטענה שדריווש רצח את אחשוורוש, ואז ארטחשסטה אמר, בוא, אני אנקום את דם אבא, למרות שאפשר להניח שאולי הוא תפל את האשמה בדיעבד אחרי שהוא חיסל אותו, אבל ארטבנוס לא הסתפק ברצח אחשוורוש, אלא ניסה גם לרצוח את ארטחשסטה מתוך כוונה לרשת את הכס.
כן, הוא מיקם את, את הילדים שלו, את בניו, במקומות
אסטרטגיים.
אסטרטגיים בשלטון, והתכוון לרשת את הכס בעצמו. ויש שתי גרסאות לרצח הזה, אחד אומר שדריווש רצח את אחשוורוש, ואז ארטחשסטרה רצח את דריווש, בתור נקמה על זה שהוא רצח את אביהם האהוב. ויש את הגרסה שאומרת שארטחשסטרה רצח את שניהם. בכל מקרה, ארטפאוואן היה שם מעורב, בחש, ארגן, סידר.
נכון.
ויש אומרים שהם חשבו שפשוט יהיה להם יותר קל לשלוט בארטחשסטה. יכול להיות שזה מכיוון שהוא היה נחה.
כן, קוראים לו לונגומנו, יד הארוכה.
נכון.
הייתה לו יד אחת קצרה, ואני מניח שיד אחת ארוכה, לפי השם.
ואני ראיתי איזשהו מאמר שיבחן לפי זה, אני לא יודעת איך מאבחנים לפי זה, שהוא היה חולה בנוירופיברומטוזיס, שבפעם הקודמת, בפרק על חשוורוש, ליאורה אמרה שזה לא הגיוני, שנוירופיברומטוזיס יעשה יד ארוכה, אבל מכיוון שאנחנו לא רופאים כאן, אז...
נכון, יש את וינטו עד הנפץ, אולי זה... הדמות הרוחנית שלו. בכל מקרה, אגב, איך יבחנו? זו תשובה פשוטה. כידוע לך, הקידום באקדמיה הוא לפי קילו. אז צריך לכתוב. ולכתוב, 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 אז גם כותבים שטויות. או לא שטויות, לא קראתי את המאמר, אבל אני לא יודע איך יבחנו, כאילו, הרבה פעמים זה השערה על השערה. עכשיו, בכל מקרה, אני מעניין שארטבנוס, או...
ארטפאוואן.
ארטפאוואן, שיתף בחור בשם מגביזוס. המגביזוס היה נשוי לבת של אחשוורוש, בעצם היה גיסו של ארטחשסטה.
מגביזוס.
כן,
זה אנחנו, מעיין ואני, כשאנחנו כותבים את המלכה, אנחנו קוראים לו ביצי הפלדה, כי זה מגה ביצים.
כן. אז הוא חשד שאשתו, שהיא אחות של ארטחשסטה, נעפה ורצה להצטרף לסיפור, אבל בסוף מגביזוס התעשת מה שנקרא וחשף את הכל. ודיודורוס אגב כותב שהבנים של ארטבנוס סייעו בידו. בסופו של דבר ההתנגשות לא הצליחה, והיה פה איזה תרגיל מעניין שגילו לארתחשסטה לכאורה שאחיו נרצח בטענת שווא, ואז הוא אמר איך אני ארוג את מגביזוס, ואז הוא ארגן מסדר, ואמר כולם תעמדו מוכנים עם השיריון שלכם, ואז שבא אליו ארטבנוס אמר תקשיב יש לך שיריון נורא יפה, אני רוצה למדוד אותו רגע, תוריד את השיריון שלך רגע, ואז הוא הוריד לו כדי שהמלך יוכל למדוד, וברגע שהוא היה נטול שיריון, המלך דקר אותו בחרב והרג אותו. כך הוא הרג את מי שרצה לרצוח אותו.
תחמן.
כן. הבא להרגך השכם לאורגו כמו שנאמר.
לא, אז זה ארתחשסתא הראשון.
כן.
ובוא נדבר קצת על כרונולוגיה, כי יש לנו עוד חוב מפרק 21 של איראניום מואשר, שאני לא זוכרת, אתה זוכר איזה פרק זה היה? על דרייבש.
דרייבש.
מהפרק על דריי הווהוש הגדול.
היה לנו ויכוח מי זה מי.
זהו, אנחנו לא התווכחנו בפרק, כי לקח לי קצת זמן, רק אחר כך כששמעתי את הפרק, אמרתי, רגע, אילן אמר שבשבילו דרייבש זה מי שבנה את בית המקדש, אבל...
שבתקופתו.
שבתקופתו נבנה בית המקדש, אבל בואו נסתכל רגע בספר עזרא, ובמקביל, באילן היוחסין של המלאכים האחימנים, במגילת אסתר מאחורי המסכה המודקף.
כן, אני רוצה אגב לציין, שמי שקורא את ספר עזרא, יש שם בעיות כרונולוגיות, עד כדי כך שאפילו יש שאלה האם עזרא קדם לנחמיה כמו שכתוב בתנך, או שנחמיה קדם לעזרא בכלל. יש כמה בעיות כרונולוגיות, וגם מוזכר שם ארתחשסתא, ואפשר לראות את זה כראשון או כשני, לכל צד יש את הסיבות שלו, אבל בוא נשמע עכשיו את תמר, מדוע לדעתה זה ארתחשסתא השני, ולא ארתחשסתא הראשון.
אוקיי, בואו נתחיל בזה שבעזרה באמת מוזכרים כל המלאכים.
איזה פרק?
האחימנים. הנה, יש לי את זה כאן. עזרה מתחיל במלכות קורש, כמובן.
כן.
אוקיי? ואז כולם עולים ויש מלא מלא רשימות נורא נורא לא מעניינות. ואז בפרק ד' נדמה לי.
כן.
רגע, איפה זה?
כתוב, וסוחרים עליהם יועצים להפר עצתם, כל ימי קורש מלך פרס, ועד מלכות דרייבש מלך פרס.
אוקיי, אז כל ימי...
רגע, ובמלכות אחשוורוש, בתחילת מלכותו, כתבו שטנה ליושבי יהודה וירושלים, ובמארתחשסתא, כתב בשלם מתרדת תבל ושנר כנבותיו, על ארתחשסתא מלך פרס, וכולי.
אוקיי.
יש פה רשימה יפה של מלכים.
קורש.
נכון.
אוקיי, הוא מייסד האימפריה. הוא לא קורש הראשון, הוא קורש השני, אבל הוא מייסד האימפריה.
הראשון מבחינתנו.
כן, הראשון מבחינתנו. שהיה לנו עליו גם פרק מאוד יפה, פרק 11 של איראניום מואשר. זה קורש הגדול. אחר כך אמנם מלך אחריו בנו קמבוג'יה וקצת ברדיה או מתחזה, אנחנו דיברנו עליהם בסיפור על דרייבש, אבל...
התנך לא מזכיר אותו בכלל.
התנך לא מזכיר אותם כי הם היו מאוד קצרי מועד. אוקיי? זה קמבוג'יה מלך משהו כמו 7-8 שנים. אחר כך בא דרייבש, שהתחתן עם ביתו של קורש, ביחד הם הולידו את אחשוורוש. ואז בא ארתחשסתא. אני יכולה לתת שנים וזה, אבל לדעתי אני פשוט אתן את מהספר, את אילן היוחסין בגוף הפוסט, ואני אתן גם לך שתפרסם אצלך.
בדף הפרק נפרט את הכרונולוגיה, פה לא ניכנס אליי.
נכון. אבל זאת בדיוק הכרונולוגיה. קורש, דרייבש, אחשוורוש,
ארתחשסתא.
זאת הכרונולוגיה, הגענו ארתחשסתא הראשון.
עד פה אנחנו בסדר.
עד פה אנחנו בסדר. ואז, ידה, 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 מלא, 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 מלא בארמית, והם אומרים, ואז הפסיקה הבנייה של בית המקדש, עד, פרק וב, אם אני זוכרת נכון.
ויעשו בני הגולה את הפסח ב-14 לחודש הראשון. פה מתחיל העברית עוד פעם.
כן, אבל פרק ו' מתחיל ב...
אז דרייבש המלך שם צו, ביקרו בבית הספרים ובגנזך שבבבל, ומצאו בהחמתה הבירה שבמדעי המדינה, מגילה אחת, וכך כתוב בזיכרון.
אוקיי, החמתה זה המדען של היום, כן,
ובעצם פה מצטטים את הצהרת קורש עוד פעם.
נכון, אבל אני רק רוצה להגיד שאחמתה שמצוינת כאן, וגם, מכיוון שאנחנו מזכירים היום את ליאורה כל הזמן, אז גם בפרק של על חבקוק מופיעה אחמתה, זאת המדן של היום, היא הייתה בירת מדי, והיא הייתה בירת הקיץ של המלאכים האחימנים.
רגע, איך חבקוק הגיע לשם?
לא חבקוק, טוביה, סליחה, ספר טוביה, חבקוק עבור גם ליד המדן, אבל.
אז איך הוא הגיע לשם? יש קבר שלו בגליל גם.
יש גם קבר של מרדכי ואסתר בגליל ובהמדן. זה כנראה יש איזה מערה, מנהרה בין לבין. בקיצור, אחרי ארתחשסתא, יש לתקופה מאוד מאוד קצרה של 45 ימים, שיירשה השני, ולכן הוא גם לא מוזכר, והמלך הבא שמוזכר, זה שחיפש ומצא שכתוב זיכרון, זה דריווש השני, שהוא מלך ממש, חוץ מ-45 ימים באמצע, הוא מלך מיד אחרי ארתחשסה.
למען הדיוק ההיסטורי, היה את החשברוש השני שמלך 45 ימים, נרצח על ידי אחיו למחצה סוגדיאנוס, ושנלחם עם אח אחר למחצה של לימים אבי יהפוך לדריווש השני. הייתה תקופה שהאימפריה קצת נחלקה בין שני מלכים, אבל בסוף דריווש השני עשה לו איזה כיפה אדומה והרג את סוגדיאנוס והשתלט לכל האימפריה.
ומצא את המגילה בהחמטה שכתוב עליה זיכרון. כלומר, אם אנחנו לוקחים את ספר עזרא ממש לפי הכרונולוגיה שכתובה בו, הוא מפרט את המלכים ממש בסדר הנכון.
כלומר, לשיטתך, מי שהדריווש שבתקופתו נבנה המקדש, נחנך המקדש, סליחה, זה השני ולא הראשון.
נכון.
אוקיי.
זה לשיטתי. זה לשיטתו של ספר עזרא. סבבה?
בסדר גמור.
ואז יש לנו שוב ארתחשסה. נכון? תסתכל.
ארתחשסה השני.
נכון.
עכשיו, אני רוצה לומר שזה, השאלה איזה ארתחשסה זה, זה כי כתוב שעזרא עלה בשנה 7 לארתחשסה, סליחה. עכשיו, אם זה שנת 7 לארתחשסה, הראשון, אז אנחנו מדברים על 458 לפני הספירה.
איך אני אוהבת שאתה יודע מספרים?
ואם זה ארתחשסתא השני, זה 398 או 397 לפני הספירה. יש פה ויכוח.
ואם זה ארתחשסתא השלישי?
שאני בספק, כי הוא לדעתי קצת וחורג מהאופק.
ארתחשסתא השלישי, אז זה צריך להיות משהו כמו 352.
כן, עכשיו אני רוצה לומר שהדבר המעניין, למה כל כך חשוב איזה ארתחשסתא זה בסך הכל? קודם כל, כי יש פה פער של כמה עשרות שנים, אבל יש פה גם במחקר ויכוח, האם עזרא קדם לנחמיה או נחמיה קדם לעזרא, ויש סיבות להניח שנחמיה קדם לעזרא, כי נחמיה מתאר עיר הרוסה, ועזרא מתאר עיר בנויה, או נחמיה לא מזכיר את עזרא, כלומר, יש שם הרבה, מה שנקרא, תפירות ספרותיות.
נחמיה מזכיר את עזרא, לא?
הוא מזכיר אותו רק בחנוכת החומה.
כן, כן, יש שם איזה פסוק אחד.
אבל עזרא בבניית החומה לא נזכר, בימי נחמיה הכהן זה אלישיב, בימי נחמיה הכהן הוא יוחנן בן אלישיב. יש כל מיני סימני שאלה כרונולוגיים, ועכשיו, אם אני אומר זה, תשמעו, זה ארתחשסתא השני, אז חלק מהבעיות הכרונולוגיות נפתרו.
שעזרא זה ארתחשסתא השני, ונחמיה זה ארתחשסתא הראשון.
כן, שהוא היה משקל המלך וכו' וכו', אז אולי זה שני ארתחשסתא שונים, ואז יכול לפתור חלק מהבעיות הכרונולוגיות.
נכון. אז עכשיו, אם זה עזרא השני, אוקיי? אז ארתחשסתא השני. חזל ממקמים את עזרא באמצע המאה הרביעית לפני הספירה.
350.
לפי ג' תח, כלומר שנת ג' אלפים תף חץ, שאם חישבתי נכון, זה 351-2 לפני הספירה, שזה בדיוק שנת 7 למולכו של ארתחשסתא השלישי.
אוקיי, יפה. כנראה להם ידע טוב.
כן, כלומר...
די מפתיע אותי, כי בדרך כלל הם עושים ברדק.
אני יודעת, יש משהו שחזל, אני מאוד אוהבת אצל חזל, שהם אומרים, מה פתאום, כל המלכים הם אותו מלך בכלל, ו...
נכון, למשל, כל מלכי אשור אצלם, כמעט חוץ מסרחדון, סרגון, סנחרי, ו... איך קוראים לו? תגלת פיל 10, שלמנה 10, כולם מבחינתם זה שמות שונים לאותו בן אדם.
כן, אז במסכת ראש השנה... גימל דף ב' כתוב הוא קורש, הוא דריווש, הוא ארתחשסתא קורש שמלך כשר היה ארתחשסתא על שם מלכותו תכף נדבר על השם ומה שמו? דריווש שמו כלומר זה כולם אותו אחד
כולם אותו חרה
עכשיו למה ארתחשסתא על שם מלכותו? ארתה זה אותו ארתה של אלתה פאוואן ארתה זה מכלול תכונותיו ומעשיו של הצדיק אני מתרגמת את זה לפעמים צדק ולפעמים צדיקות יש גם אחת האלות בדת הזרואסטרית, זאת אלתה ווהישתה, הצדק הנעלה ביותר. רגע, אלתה ווהישתה זה, סליחה, זה אל. את לא אלה. לא, זה חשוב, כי יש שלוש אלות, שלושה אלים במין סתמי, ואת ההור המסדה שהוא במין זכר.
אני אגב, לא קשור, אני מרותק כשאני רואה את ה... את הגרף שלי, ואצלך זה נמוך והפוך. כשאת מדברת, אז בור ברור, ופה זה...
כן, לכן כשאנחנו עורכים את זה, אז אם חותכים, אז צריך לחתוך משנינו, אחרת יש הד.
נכון.
אני אראה לך אחר כך איך עושים את זה, זה מגניב. אנחנו עושים מקליטים באודאסיטי, בבית של אילן, במחשב של אילן, אבל עם הפוקוס רייט שלי.
כן, באולפני גבעת ישעיהו.
כן, יואו, אתם חייבים לראות את המקום הזה, זה כאילו סוף העולם שמאלה, וזה מה זה יפה פה.
נכון.
כן. אבל אפילו ווייז לא מכיר את המקום הזה. אני כתבתי לווייז גבעת ישעיהו, והוא לא הכיר את המקום. מזל שהסתכלתי יום קודם בגוגל מפס, ומזל שבגבעת ישעיהו גר יקיר גוגל מפס. איך קוראים לה?
ממליץ מקומי.
ממליץ מקומי.
ממליץ מקומי, כן.
כן.
אני כבר רמה 8.
זה מאוד מאוד מרשים אותי. כן. פעם קודמת היית רמה 6, אתה כל הזמן מתקדם.
מתקדם, מתקדם. בחיים אנחנו מתקדם.
הבית שלי בגוגל מפס זה פיילוט רוהני ודרקונים.
כן. תתתי לה 5 כוכבים.
כן, ולא היה לי איך להגדיר את זה, כאילו לא היה משהו שהתאים, אז כתבתי שזה grocery shop, ואז הוא שאל אותך אם יש לי חלב.
איך האוכל שם? אמרתי שאוכל טעים.
כי זה נכון.
זה נכון.
האוכל אצלי מאוד טעים. כן. אז ארתה, זה מכלול התכונות של הצדיק, צדיקות יותר מאשר צדק. זה קשור למילים ritual ו-write, R-I-T-E, באנגלית ובלטינית. חשסה, החלק של חשסה, שזה חשסרה במדית, חשסה בפרסית, זה ממלכה. דווקא המילה המדית, חשסרה, היא זו ששרדה בפרסית חדשה. פרסית חדשה, שהר, שבאה מאותו חשסרה, זה עיר. מה שהיה אז ממלכה, היום עיר. מה שהיה אז יבשת כשבר, היום זה מדינה.
כמו חורם שער?
חורם שער, אופרין.
כן.
שזה...
או אהוואז, אתה לא יודעת מי את שואלת.
מה?
או אהוואז, איך אומרים לזה בערבית?
לא, 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 לא.
מה זה?
חולם שר ואהוואז הם שתי ערים במחוז חוזסטן.
חוזסטן.
שהוא אילם הקדומה שבה נמצאת שושן.
אוקיי.
וגם אהוואז וגם חוזסטן אלה גלגולים של השם שושן.
יפה.
כן. אני גם דיברתי על זה אחרי שהיה פיגוע באהוואז, אז... דיברתי על זה בפינת האקטואליה והאטימולוגיה של איראניום וואשה. זהו, אז ארתחשסה זה בעצם משהו כמו מלכי צדק, ולכן זה ארתחשסה על שם מלכותו. עכשיו, מה באמת הדבר הכי מעניין אצל ארתחשסה? אני אמרתי שכפי שאמרתי, הם לא כתבו הרבה, כל הארתחשסים. הם לא השאירו הרבה דברים כתובים, הם כתבו את השושלת שלהם, שזה לא כל כך מעניין, כי אנחנו כבר יודעים אותה. ארתחשסה השני כתב, שבימי סבא שלי, בימי ארתחשסה סבא שלי, הוא לא כתב הראשון השני.
למה את קוראת לו ארתחשסה, ולא ארתחשסתה?
כי בפרסית עתיקה...
ככה קוראו לו ארתחשסה?
בפרסית עתיקה, הצרור פר,
כן.
הצרור שהוא טר בסנסקריט, הפך לפר. בכל האיראנית, ובפרסית, שזה שפה איראנית דרום ערבית, זה הפך לס. כותבים את זה בתור CCD, כמו ה-C הזאת של צרפתית, עם הזין הקטן למטה.
כן.
עוד זין, מכתב.
נכון.
סוטים. לא יודעים בדיוק איך ביטאו את זה, אבל לפי זה שבעברית קוראים לו ארתחשסתה, ולפי כל מיני תעתיקים של השם שלו בשפות אחרות, זה כנראה לא היה בדיוק ס, אלא משהו כמו ס, בין באמת סמך לטף. ארתחשסתה.
תודה לשלושת המאזינים שנשארו.
רגע, אבל אמרתי שבמדית, השם המדי זה ארתחשסרה, ובאמת השם שלו יותר מאוחר, שם של מייסד השושלת הססנית אלדשיר, זה אותו שם, פשוט אחרי כמה מאות שנים, כמה גלגולים, שארתה הפך לארדה, ושהר, חשסרה הפך לשיר. כמובן יהודי איראן וגם המשורר הפרסי יהודי שהין.
שהין, כן.
בספרו אלדשיר נמה, אלדשיר נמה זה ספר שמספר את מגילת אסתר, והוא אומר שהחשברוש זה אלדשיר. הוא בכלל עושה שם סלט גדול מכל המיתולוגיה האיראנית, מוסיף את מגילת אסתר, פלפל מלח מערבב.
זה מעניין, כי גם אצל יוספוס פלביוס וגם אצל חז"ל, החשברוש זה ארתחשסתה.
וכמובן בתרגום השבעים.
כן. נכון, גם בתרגום השני, מזהים אותו אנחנו מזהים אותו כחיירשש הראשון, החשברוש.
כשיירשה הראשון.
כשיירשה הראשון. והם לא אומרים, לא, לא, זה ארתחשסתה. ארתקסרקסס ביוונית.
נכון, אז בתרגום השבעים זה ארתקסרקסס, גם בגרסה אלפא, גרסת אלפא ביוונית זה ארתקסרקסס. יוספוס עושה, הוא משלב בין הגישות. הוא אומר, החשברוש השני המתקרא ביוונית ארתקסרקסס. ואז הוא מפשר בין הגישות. לדעתי מה שקרה, מכיוון שהתרגומים ליוונית וכל הדברים אחר כך היו הרבה שנים אחרי, הגרסה ששרדה, שהייתה מאות שנים, כמה מאות שנים, זאת הגרסה היחידה שיש, שזאת הגרסה בתנך. וזה מתחיל באלף, אחש וראש מתחיל באלף, אז חיפשו שם של מלך באלף. זה לא אומר אם זה היה או לא היה.
כן.
למרות שבדיוק סיפרתי לך, שכשהבי-בי-סי, לא בי-בי-סי פרסי, רדיו פרדה, חיפשו בשביל ראיון לקראת פורים, שני מומחים, אחד שיגיד שמגילת אסתר היא היסטורית, ואחד שיגיד שמגילת אסתר היא פיקציה, והם התקשרו אליי כדי שאני אגיד שהיא היסטורית, כי הם מצאו רק מי שיגיד שהוא פיקציה, ואמרתי להם, אבל... יש פחות הוכחות להיסטוריות שלה, ויותר הוכחות לתחקיר ממש ממש טוב של הסופר.
כן, כמו שתמיד עלינו בספר שמות למשל, בסיפור יציאת מצרים, גם אם הכל פיקציה מוחלטת, מה שזה לדעתי זה לא, אבל הבחור עשה תחקיר רציני על מצרים. הוא יודע מה הוא כותב.
כן, זה גם במגילת אסתר אפשר. כן, טוב, כן. כל מגילת אסתר מאחורי המסכה זה...
נכון. ספריך המעולה והמרתק. את, באמת, את מראה את ה... מה עומד מאחורי התחקיר שלו, בעצם.
כן. ואני לא, בהתחלה להרצאה במקור קראו מגילת אסתר היה או לא היה, אבל אני כבר מההתחלה ספילרתי שבעצם אי אפשר לדעת. עד שלא ימצאו את ספר דברי הימים.
למלכי, כן.
אבל ארתחשס השני, אני חוזרת למה שאמרתי קודם, אומר שבזמן סבא שלי ארתחשס הראשון, הייתה שריפה גדולה בסוזה, בשושן. ולכן, אילו היה ספר דברי, או אם היה ספר דברי הימים, לא
נשרף.
הוא נשרף. אז באמת כאילו, אפשר לדעת.
אפשר לדעת.
אבל אנחנו יודעים שהייתה שריפה בימי ארתחשסתא הראשון, שארתחשסתא השני הוא זה ש... שתיקן את השברים.
מעניין. אוקיי. רגע, בוא נראה מה כתבתי בדף. טוב, למעשה אנחנו די מיצינו את ארתחשסתא הראשון, כי אין עליו יותר מדי, סך הכל גם בתנך וגם במקורות הקלאסיים, וגם במקורות הפרסיים המעטים, ש... וזה פרק על כל הארתחשסתים באשר הם. יש לנו ארבעה, ועכשיו נוכל ככה לדלג לארתחשסתא השני, אחרי שדיברנו עליו בהקשר של עזרא ונחמיה, וגם, לא הפתיע אותך לדעת, שגם ארתחשסתא השני, היה קורבן לניסיון התנקשות בחייו.
די.
כן, ניסיון
זה
כושל.
זה כמה מפתיע.
כמה מפתיע, למעשה, למעט קורש ודרבש הראשון, כולם או נרצחו, נעשה ניסיון לרצוח אותם. יש כאלה שיותר מפעם אחת, למשל דרבש השלישי, ניסו לרצוח אותו, לא הצליחו, אבל סיפור.
אבל דרייבש השלישי מגיע לו פרק
הוא
משלו.
הוא פרק בפני עצמו, כי הוא באמת מלך במידה רבה חסר מזל, וגם ההיסטוריה, הוא הפסיד לאדם הלא נכון.
בשן המא,
כן?
הוא המלך ההיסטוריה, יש כאילו, יש מעבר מאוד חלק בין, ההיסטורי, בין המיתולוגי להיסטורי, והוא בשן המא המלך ההיסטוריה הראשון, והוא הבן של המלך המיתולוגי האחרון.
מעניין. עכשיו, בכל מקרה, הארתחשסתא השני היה ניסיון לרצוח אותו, שהבן שלו, דרייבש, ואחד מהחברים טיריבזוס, דרייבש היה יורש העצר, אבל הוא די עצה לו הדרך. עכשיו, הוא קינה, ותראי מה כתוב, יש להניח כי גם מיליאת קיפרוס, הכוונה אפרודיטה,
שזה קיפרוס זה קפריסין.
כן,
קפריסין. שקרויה כך על שם, על שם הנחושת.
לא, הנחושת קרויה על שם האי.
אה.
כן, גם אני חשבתי ככה, אבל התברר לי שזה הפוך.
אה, אני זוכרת פשוט שדיברת על זה בנמוך קומה מלא אורמה 2.
כן, אז הזכרתי את זה שגם אני חשבתי, אבל המתכת קופום בעתיד על שם האי קרויה. כלומר, אז יש להניח כי גם ילידת קיפרוס היא אפרודיטה, שהספרייה המיתולוגית היוונית יצאה מהגלים, אינה נקייה לגמרי מהדבר.
איזה דבר?
מהרצח, מהסיבות שגרמו לרצח, כי דרייבש ביקש את אחת מפילגשי אביו, האב נעתר והתחרט. עכשיו, יש פה בעיה, כי כשמישהו מבקש את הפילגש של המלך הקודם, הוא מצהיר שהוא רוצה להיות המלך הבא. אב שלום שחף עם הפילגשים של דוד, אדוניה ביקש את אבישג, הפילגש של דוד, יש פה סוג של הצהרת כוונות, פשוט דרייבש כנראה מהיר, זה לפחות הגרסה. ככה וכתוב, ודרייבש ביקש את אספסיה, הייתה פילגש של כורש השני, סליחה, של כורש הצעיר.
כל פעם שאתה אומר שמות ביוונית, אני חושבת מה זה היה בפרסית, אספה זה סוס, אני לא יודעת מה החלק הראשון.
כן, הם אוהבו סוסים. עכשיו, היא הייתה הפילגש של כורש הצעיר, זה שנלחם נגד ארתחשסתא אחיו, ויש לי פרק שלם על מסע הרבבה, שדיברתי על שני החבר'ה האלה, ואז היא פשוט, הם העבירו אותה מיד ליד ליד, מה שנקרא, ודרבש צייר את אביו, ובכל זאת השיב ואמר לבנו שהוא רשע לקחתה עם רצונו, עם רצונה בכך. והיא בחרה בדרבש, והוא נתנה לדרבש, החזר ונטלה ממנו, אך בנו לא נשא את עונשו בקלות, מפני שאהבתו לאספסיה הייתה עזה, ומפני שהיה סבור שאביו העליבו ושיטה בו. זה מופיע בחיי אישים אצל פלוטרכוס.
כן, חיי אישים של פלוטרכוס זה גם המקור שממנו אני מצטטת על הסיפורים על פריסטיס ועוד סיפורים ש...
כן, עכשיו מעניין, חיי אישים זה ספר שכתב פלוטרכוס, ובו הוא הציג תריסר זוגות של אנשים יוונים, אישים יוונים מול אישים רומים, להראות כאילו את ההקבלה בין יוון לרומא.
ומה עם פרס?
ובסוף יש נספח על הפרשסת השני. עוד פרק מיוחד, הוא אין לו זוג, זה נורא מעניין הסיפור, כל ה... הרבה מה שאנחנו יודעים על תולדות הרפובליקה הרומית מגיע ממנו. בשלבים ש... של המאות השנייה שלישית לפני הספירה זה מגיע ממנו. בסיפור שהוא כתב בדיעבד. עכשיו, והיה לו גם שותף טיריבזוס, עכשיו מה מסופר על טיריבזוס? שהמלך הפר פעמיים את הבטחתו לתת את ביתו לאישה. למלך היו בנות מרובות והוא הבטיח לתת את אמיסטריס לטיריבזוס. אחו שיקר לטיריבזוס ונסע בעצמו את אמיסטריס לאישה, ורסתחת לטיריבזוס את אטוסה הצעירה בבנותיו, אך משדבק המלך לאהבה גם בה, הוא נסע לאישה, את אטוסה הכוונה, נהפך ליבו של טיריבזוס לשנוא את המלך.
רגע, עכשיו... שנייה, איבדתי אותך. המלך בספק... התחתן עם שתי הבנות שלו?
ככה כתוב, אבל עכשיו...
שזה, אני... לא, זה אחלה, זה מצווה גדולה בדת הזורואסטרית, פשוט נגיד הרודוטוס לא הבין שככה היה, והוא כתב שחלק מהשיגעון של קמבוג'יה,
שהוא התחתן עם הבת שלו?
זה שהוא התחתן עם אחותו, שהוא שכנע את אבא שלו, שייתן לו להתחתן את... עם אחותו, בזמן שבדת הזורואסטרית נישואי אב ובת, או נישואי אח ואחות, זאת המצווה הנעלה ביותר, אחרי כל איחוד של האח ואחות, או של האבא והבת, מתים 1,000 שדים ו-2,000 מכשפים ומכשפות. ובאיחוד השלישי דרכם לגן עדן סלולה, אפילו אם הם יעשו חטאים נוראים, 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 כמו, אני לא יודעת, לשפוך עליו בלילה לכיוון צפון, או להשתין על אש בעמידה.
אז אם הייתי צריך עוד סיבה למה לא להיות זורואסטרי, נתת לי אותה עכשיו.
בגלל הבנות שלך, או בגלל כיבוי צופי?
כיבוי צופי, כמובן. כאילו, זה גזירה שהציבור לא יכול לעמוד בה. אבל גם העניין של גילוי הראיות בברכה, לא יודע, זה נראה לי קצת...
אוקיי, זה לא גילוי הראיות.
לא נחשב כגילוי, מבחינתם.
כי המונח גילוי הראיות מתייחס למין אסור. גם incest, זה in-chased, זה מין שהוא אסור. ואם זאת מצווה, אז זה לא גילוי הראיות.
אוקיי.
יש לי הרצאה לגילוי הראיות, מצוות גילוי הראיות בדת איראן הקדומה, והמשפט הראשון שלי זה ש... אין מצוות גילוי עריות, מכיוון שזה לא גילוי עריות.
אוקיי. רגע, הם לא ראו שילדים יוצאים קצת לא בסדר?
נו, זאת הוכחה שהשדים נפגעים מזה. אחרת, למה הם כל כך כועסים?
מעניין, מעניין, מעניין. טוב, צריך להביא את המידע הזה לידיעתם של כותבי משחקי הכס. יש שם אח ואחות שם כל הזמן...
משחקי הכס מאוד איראנים, מאוד זורואסטרים. הבנתי, אני לא רואה את זה כי ראיתי חצי פרק והזדעזעתי, אבל יש שם הרבה אלמנטים זורואסטרים.
מעניין.
גם הקטע הזה של אור וחושך, נכון? יש שם קטע של אור וחושך?
כל הזמן, כן.
זה שלנו.
אוקיי.
אוקיי, אז המלך הבטיח כל אחת מבנותיו למישהו אחר.
לא, לא, לאותו אחד, אז הוא הבטיח...
הוא הבטיח לו בת אחת ואז התחתן איתה.
התחתן איתה, הבטיח בת שנייה.
ואז התחתן גם איתה.
התחתן איתה, ואז הוא התעצבן, ואז לכן הטיריבזוס הזה... וואי,
זה מלך כאילו ממש צדיק גדול, התחתן עם שתי בנותיו.
ואז הטיריבזוס הזה רגז וחבר לדרייבש, הבן של המלך יורש העצר, מתוך כוונה לרצוח את המלך, ואז הבעיה שדרבש היה לו זהיר וכתוב, ורבים כבר היו עמו בקושרים, את יודעת כמה שמתרחב מעגל יהודי הסוד, ככל שמתרחב מעגל יהודי הסוד, הסיכוי של הסוד להיחשף הרבה יותר גדול.
אנחנו מדברים עכשיו על דרבש השלישי.
לא, לא.
השני.
על ארתחשסתא השני.
ארתחשסתא השני.
הבן של דרבש זה הבן שלו.
שלא...
שניסה לרצוח אותו ולא הצליח.
והוא לא נהיה מלך.
הוא רוצה להורג.
בסה. גם כמו דרייבש הבן של החשברו, זה כנראה לא שם כל כך מוצלח.
מוצלח, נכון, גם דרייבש השלישי בעייתי, שימי לב מה כתוב. כשהגיע השעה, נשאר המלך במיטתו ולא עמד ממנה, עד שלא ראה את פרצופיהם של ההולכים עליו, והכיר בבירור כל אחד ואחד מהם, וכשרעם צועדים אליו בחרבות שלופות, הסיט מהר הצידה את הווילון, נסוג לחדר הפנימי, טרק את הדלת, והקים קול צעקה. והרוצחים שהמלך ראה מבלי שפעלו כלום, ברחו דרך הפתחים שנכנסו בהם ואמרו לטיריבזוס ולרעב, לברוח. שכן נחשפה מזימתם. עכשיו, בסופו של דבר, כולם ברחו.
בקיצור, פרנויה מעריכה חיים.
כן. ברחו, תפסו דרבש ותיריבזוס, הוצאו להורג, ובין הילדים התפתח מאבק, היו בעצם שלושה, אוכוס, שלימים יהפוך לארתחשסטה השלישי, ועוד שני אריסאפיס וארימאסיס, והוא הצליח אחד הצליח לרצוח, ואחד הוא גרם לו להתאבד.
רגע, אחד מהם זה אריאמנס, לדעתי.
רגע.
יש...
ארסמיס, סליחה.
אוקיי.
מה אמרתי?
יש ארשמה?
כן, אריסאפיס וארסמיס. אז את אריסאפיס הוא שלח לו שליחים ואמר, תקשיב, אבא שונא אותך, אבא שונא אותך, ואז הוא גרם לו להתאבד. אמר, טוב מותי מחיי. ואת ארסמיס הוא שלח מישהו כדי שיהרוג אותו. וכך הוא נהיה מלך והפקרה לעצמו ארתחשסטה השלישי. ומיד כשהוא עלה לכס השלטון, הוא פתח במרחץ דמים מטורף, הרג את כולם, את כל אחיו ומקורביו ומיודיו, כל מי שעלול היה לאיים עליו, הרג אותו.
זה מזכיר לי עוד כל מיני מלכים אלפי שנים מאוחר יותר.
בוודאי, זה תופעה ידועה גם...
כן, הקג'רים והספבים היו אלופים בזה.
לא רק זה, גם באימפריה האוטומנית היה נוהג שכשהסולטן מת, הבן שמגיע ראשון לאיסטנבול ומתמרן את הכוחות לטובתו, הוא המלך, ואז את כל האחים, את כל אחיו, הוא הורג. הוא חונק אותם במטפחת משי, קראו למעמדם. יותר מאוחר...
היה איזה מלך, אני חושבת קג'רי, אולי סף אבי, אני כן. מתבלבלת כבר. זה הכל נמצא בציר כן. הזמן 2, באיראניום נכון. מואשר, אני פשוט כל כך לא טובה בהיסטוריה, שאני שוכחת מיד אחרי. אבל הוא הבטיח לראש השרים האהוב שלו, שהוא לא ישפוך את דמו, ולכן הוא הוציא אותו להורג בחנק.
עכשיו, השיטה הזאת היא הייתה מאוד אכזרית, אבל היא גרמה לכך שהסולטן נהיה בחור רציני, אמביציוזי.
הזרע הראשון שמגיע לביצית.
בדיוק, ובשלב מסוים הפסיקו עם השיטה הזאת, ואז פשוט קלו את כל המתנגדים שלהם במקום מבודד, ואז שהסולטן מת, אז בעצם היו אנשים, היו מועמדים כבר להחליף אותו. ומה שקרה, שכבר לאט לאט הגיעו לכס, לא אנשים הכי מוכשרים, אמביציוזים, רציניים, וזה, אלא אנשים קצת פחות, נקרא לזה ככה, בטח אחרי ש-20 שנה היית סגרו באיזה כלא מבודד, ואחת הסיבות, לא רק, אבל אחת הסיבות שהאימפריה התחילה להידרדר,
האוסמנית,
אפילו לא הסיבה הראשית, אבל אחת הסיבות זה הסיבה הזאת, למרות שאגב יש לנו דימוי נורא רע לאימפריה האוסמנית, האוטמנית כמו שאני קורא, כי אנחנו מכירים אותה מה-20 שנה האחרונות שלה, והארץ והטורקים ונילי וכו', אבל הם היו אימפריה חבל על הזמן. רוב הזמן הם היו מתוקתקים בצורה מטורפת. יש דברים שהם יותר מתקדמים מאיתנו.
טוב, נראה לי שכל האימפריות זה ככה, שבהתחלה הם מתוקתקים בצורה מטורפת.
אחרת הם לא אימפריה.
אחרת הם לא נהיים אימפריה, אבל ברגע שהכוח עובר בגנטיקה ולא בכישורים, וברגע שאנשים גדלים בגלל הגנטיקה שלהם בתוך עושר ובלי שהם צריכים להתאמץ, אז עולים לשלטון אנשים קצת פחות מוכשרים.
נכון. עכשיו, הדבר המעניין, שארתחשסטה השלישי, למרות שרצח את כל קרוביו, מי שיכל להם עליו, גם הוא נרצח, ומסופר שבאגואס, הסריס המצרי, סריס במוצאו, ככה כתבו עליו, אחד האליאן, היסטוריון רומי, שהוא שנה אותו, את ארתחשסטה, כי כמו קמבוזי לפניו, הרג את אפיס בביקורו במצרים.
וואו, גם... אנחנו חוזרים לקמבוג'יה, מפרק 21 על דריווש.
כן, כלומר, מי שהורג את אפיס... נענש, וגם מסופר...
לא מתעסקים עם אלים של אחרים.
חד משמעית, ומסופר גם שנורא מעניין, שבאגואס, הסריס, הרגו ברעל שניתן על ידי רופא. ופה זה בעצם פעם ראשונה...
המתת חסד.
לא, שרעל מתועד כאמצעי לרצח פוליטי, ואגב, יש עוד אנקדוטה, שהוא נהרג ונחתך לחתיכות, והוא שלח למאכל החתולים. ככה כתוב במקום אחר.
רגע, מי מהם נהרג?
ארתחשסטה.
כי בדת הזורואסטרית מה שקורה, כשמישהו מת, אז שמים אותו בדחמה, שזה מין בניין עגול, כן, מגדל עגול על ראש גבעה, קושרים כדי שהחיות הבר לא יזיזו את העצמות לפני שהן מתנקות ומתהרות, ונותנים לעוף השמיים לאכול אותו. עכשיו, דווקא חתוליים נחשבים ליצירי אהלימן, אז אני לא יודעת אם יש כאן איזשהו קשר, אולי אני
צריכה לבדוק את
זה, כן,
להשפלה. כמו לא קברו אותו ו...
לא קוברים.
לא
קוברים, לא מתאמים את האדמה.
לא, כמו שאצלנו לא קוברים, זה השפלה, אז אצלם כאילו נותנו אותו דווקא לחתול.
כן.
יכול להיות
עכשיו... במקום לציפורים.
הדבר המעניין שזה, הנקודה המעניינת פה שהרעילו אותו. עכשיו, בדרך כלל, כדי להרוג את המלך, הייתי צריך לבוא ולדקור אותו.
והחתולים לא מתו אחרי שהם אכלו אותו?
לא, יש להם 9 נשמות.
נוכלו לאכול רק 8 מנות ממנו.
חתולים מחשבים את קיצם לאחור. וזה נורא מעניין, כי ברגע שאני הרעל, אם פעם הייתי צריך להגיע אל המלך ולרצוח אותו וזה, השברל מנתק את הקשר ביני לבין הקורבן. אני יכול לתפף לו כמה טיפות, ולברוח או לחכות שהרעל יעבוד. עכשיו, בעוד שאני צריך חרב או חנית או משהו כזה, צריך מיומנות, רעל, כל אחד ואחת יכולים לשים כמה טיפות רעל.
כן, במלך זהב אדם של גבריאלה אביגור רותם, שזה על הורדוס, כן. אז הם כל הזמן, כולם מרעילים אחד את השני, קונים רעל ממצרים, מביאים, כאילו, כולם שמרעילים.
פוטין והרוסים, שמרעילים אחד את השני, שהם כאילו, כל מי שמעצבן את פוטין, מורעל בסופו של דבר. שזה בעיה. עכשיו, הדבר המעניין שבגואס רצח, והעלה את הבן שלו, ארתחשסטה הצעיר, ארתחשסטה הרביעי, אז קודם כל, בגואס הרג את כל האחים של ארתחשסטה הרביעי. והוא המליך אותו כילד קטן, מתוך הנחה שהוא יהיה מלך בובה.
גם יש כאלה שאומרים שגם חשבו שיכלו, אלה שלא אומרים כן. שארטפאוואן רצה להרוג את ארתחשסטה הראשון, אז אומרים שהוא יכול להיות שהוא רצה לשלוט בו, שהוא חשב שיהיה יותר נוח לשלוט במלך נחה.
יכול להיות. ועכשיו, וגם אגב, אחרי שארתחשסטה הרביעי עלה לשלטון, בגו אז דאג לחסל את כל האחים והמקורבים שלו, שאף אחד לא יאיים עליו, אבל איך אומרים, כמו שארתחשסטה השלישי נרצח, גם ארתחשסטה הרביעי, ותראי, מדיו דורוס, היסטוריון יווני, כותב, החמלך הצעיר, זה ארתחשסטה הרביעי, הודיע כי הוא נפגע מהתנהגות מקוממת, מהתנהגותו המקוממת של בגואס, אולי זה כנראה תירוץ, והיה נכון להניש את מבצע הפשעים אלה, אבל בגואס רצח את ארסס, קוראים לו ארתחשסטה השלישי, ארתחשסטה הרביעי, סליחה, בשנה השלישית למלכותו. והדבר המעניין, שזה גם מופיע במקור אקד, יש נבואה שנקראת נבואת השושלת. זה נבואה בדיעבד, כלומר מישהו כתב היסטוריה ותיארך את הכתיבה לכמה שנים קודם, אז הוא לכאורה נביא, בדיוק כמו בספר דניאל, וכתוב שמסריס ירצח את המלך הזה. כאילו, מתייחסים לרצח הזה בצורה...
האמת היא שזה, אני לא יודעת אם זה, כאילו, מה שנקרא backdating כדי להיות נביא, או מה שאני, אתה יודע מה זה cold reading ו-warm reading?
לא.
אני אשים איזה קישור גם לאיזה סרט ביוטיוב שמסביר את זה. הרבה פעמים אנשים, כאילו, אתה פוגש בן אדם ש... קורא אותך, והוא יודע שנגיד,
אתה... כן, שפת גוף.
לא, 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 לא.
לא, ש...
הוא אומר לך, אתה...
לא, הוא מסתכל על הבעות פנים והזה,
או לא? לא משנה. הוא אומר לך, אני יודע לקרוא אותך ככה, אני יודע לקרוא אותך ככה, אני יודע לקרוא אותך ככה. והוא אומר לך דברים שזה 99% או 90% נכון, של אני מאוד מקובל, אבל חושש שלא אוהבים אותי, ואני... כאילו, יש לי מעמד גבוה ומוכר בעבודה, אבל אני חושש שאני לא באמת מספיק טוב, אני כותב למגירה, כל מיני דברים שהם פשוט נכונים לגבי רוב האנושות.
כן.
והיה לי איזה חבר פייסבוק הודי שכתב לי דברים כאלה, או נגיד, אתה מאוד אוהב את ההורים שלך, אבל הם לא מבינים אותך, זה נכון לכולם, נכון. או לרוב האנשים. ויש סרט...
אני ארך כל הורוסקופ בסוף שבוע, זה טועם לכולם.
כן, ויש סרטון ביוטיוב של בחור שפשוט הדפיס איזה משהו כזה, ואמר לכל מיני אנשים לכתוב את השם שלהם, תאריך הלידה ולצייר משהו, ואז אחרי חצי שעה הוא נתן לכל אחד מעטפה עם דף,
וזה בדיוק הם.
והם אמרו, זה מדהים, זה כאילו 90%, ב-85% נחש אותי. ואז הוא אמר להם, אוקיי, עכשיו תחליפו דפים אחד עם השני, ולכולם הוא כתב אותו דבר.
כן.
אז פשוט הרבה פעמים סריסים באמת רצחו את המלכים.
כן, זה שהסריסים רצחו את המלכים, אנחנו יודעים.
כן, אז זה לא בטוח שזה נבואה שהיא backdated. יכול להיות שהוא פשוט...
כל זה הסברת לי כדי, כי זה לא נבואה שהיא בטוחת לאחור.
כן, כי יכול להיות שזה כמו cold reading.
בסדר.
זה מין כזאת נבואה ש... בזמנו כשהיה הרצועה והלכסון של הדולר, אני חושבת שאולי עדיין, אני כבר לא כל כך בקיאה בדבר, אבל כל פעם שהנגיד היה מוריד את הריבית, הדולר היה עולה.
נכון.
אז זה נחשב נבואה?
לא.
זה?
כמו שאני אגיד, מחר בבוקר תזרח השמש. זה אותה רמת נבואה פחות או יותר. זה קורה.
כן.
סטטיסטית זה יקרה, מתישהו.
כן.
שמש יזרח יום אחד. כן. זה אוקיי, מה עוד אנחנו רוצים?
אם סיימת עם כל הרציחות, אז אני רוצה להגיד עוד משהו על ארתחשסטה השני.
בטח.
אמרתי שהם לא כתבו הרבה ולא השאירו הרבה, אבל מה שמעניין כן בכתובות של ארתחשסטה השני, כל המלכים אומרים, אני נותנים את השושלת שלהם, אומרים, אני מלך בחסדו של אני מלך בחסדו של אהורה מזדה, אומר דריווש, אני מלך בחסדו של אהורה מזדה, אומר אחשוורוש, אני מלך בחסדו של מזדה, אומר ארתחשסה הראשון, פתאום ארתחשסה השני, אומר אני מלך בחסדם של אהורה מזדה, אנהיטה ומיתרה. כלומר, פתאום יש לנו שילוש, של אלים.
שילוש הקדוש.
כן, שזה קצת דומה למה שקרה ליהדות כשהפכה לנצרות, כן? שילוש, כן. וגם כאן אחת מהם היא נקבית, אנהיטה, כן. שהיא אלת האהבה והפריון, נהיד, זה גם השם של כוכב ונוס, נכון. עד היום. והיא כנראה
כמו
אלה...
כמו אמא של נתנאל או גיא. מי...
נכון, אמא של נתי, אמא נכון. של נביד. נהיד ששינתה את שמה לנוגה. כן, ממש אהבתי את זה. אז אנהיטה היא אחת האלות כנראה המקומיות הקדומות ביותר, שהזורואסטרים אימצו מתוך הפנתיאון שכבר היה קיים באזור, ואחר כך העלו אותה לדרגת אחת מהשילוש הקדוש, ומיתרה, מן העבר השני, הוא האל היחיד בפנתיאון ההודו-איראני, שהוא אחד מהטובים גם בהודו וגם באיראן.
בדרך כלל זה הפוך.
בדרך כלל מה שזרתושטרה הרי עשה, הוא לקח את הדת, הפך את הטובים ואת הרעים, הפריד את המימד הרוחני והגשמי, ועשה את הכל קיצוני לגמרי. ולכן, כל מי שהיה אל הפך לשד, כל מי שהיה שד הפך לאל, יש הרבה פעמים שמות שאין, שבכלל לא, אין להם מקבילה, אבל מיתרה, הוא קיים גם כאן וגם שם. הדת המיתראיסטית היא דת שהתפשטה אחר כך גם לרומא, הדת
כן,
של לוחמים.
כן, הייתה מאוד נפוצה בתקופה הרומית.
כן, נכון. אז זה אותו מיתרה, ההודו-איראני. Okay. בסנסקריט מיתרה זה גם חבר, וזה חבר, ובפרסית זה גם חבר וגם הסכם. אם אני זוכרת okay. נכון, גם בסנסקריט זה יכול להיות גם הסכם וגם חבר. זה אל הבריתות והידידות והשמש.
אוקיי.
ומה שמאוד יפה בפרסית חדשה, וכאן אנחנו חוזרים לפרק על המנונות איראן במאה ה-20, כי בכל אחד מהם מופיעה המילה מהר, שזה, זוכר שחשפרה הפכה לשהר, כן. מיתרה הפך למהר.
אוקיי, אז ככה, הוא מופיע בכולם.
הוא מופיע בכולם, ואפשר להבין את זה או בתור שמש או בתור אהבה.
אוקיי.
זה נורא יפה שאפשר...
לשחק נגיד, במשמעות.
כן, יש את המשפט... אז אובו חוק אומרת עושה רשתשות גלם. הבוץ שלי כרי אדם עשוי מבוץ. כן, החומר כן. שממנו אני עשוי. החמר, החמר שלי עשוי מהאפר והמים והשמש שלך, או מהאפר והמים ואהבתך.
אה, יפה.
ואז הוא אומר, מהרגל בורון רבד תוהי שבד דלם. מהרגל בורון רבד תוהי שבד דלם. אם האהבה תצא, המהר, כן? אז הלב שלי יתרוקן.
יפה.
כן.
זה ההמנון?
יש חמישה, ארבעה.
מה, במאה ה-20?
תלוי איך סופרים, כן. בין ארבעה לשישה.
ומאיזה המנון זה? איזה תקופה?
זה ההמנון הנצחי. הוא נכתב בשנות ה-40. הוא היה רשמי רק שנה אחת מהמהפכה ועד שכתבו את ההמנון של הרפובליקה האסלאמית, ההמנון הראשון, המנון המהפכה. אבל כשאיראנים רוצים להביע את אהבתם למדינה...
זה מה שהם שרים.
זה מה שהם שרים. זה פעם על הדבש ועל העוקץ היה כזה. או...
אין לי ארץ אחרת או משהו
כזה. אין לי כן. ארץ אחרת. זה כן. ממש... זה בלעדייך אני חצי בן אדם.
אדם, כן.
בלעדייך אני חצי בן אדם, אבל האדמה.
כן.
אז ארתחשסה השני כבר מודל השילוש הקדוש הזה, ואחר כך אנחנו רואים שהשילוש נשאר. כלומר, מידת שהיא דואליסטית, אבל קוראת לעצמה מונותאיסטית.
ברור.
זה הופך... כי הם אומרים, לא, הרימן הוא לא ישות אלוהית. הוא הרע, הוא העדר הטוב. זה הופך לדעת עם שילוש קדוש, שמה שעוד יפה בשילוש הקדוש, זה שיש אחד שהיה, שנשאר איתנו עוד מהדת ההודית המשותפת, אחד שהוא האל הראשי של הדת הזורואסטרית, ואחת שכנראה הייתה שם עוד לפני שהגיעו האיראנים.
גם אני אשאל לזורואסטרי, מבחינתו הוא מונותאיסט.
יש כאלה שיגידו לך דואליסטים, יש כאלה שיגידו מונותאיסטים, ואני חברה בדף של זורואסטרים בני זמננו, שמנסים לעשות ככה קצת מיסיון לדת הזורואסטרית, וזה קורע, כי הם כותבים כל מיני דברים על הדת הזורואסטרית, שכאילו, אני מצטערת, הם לא נכונים. זה גם חלק מחיפוש הזהות החדש, וגם חלק מזה שמה שהיה נכון וטוב במוסר שלפני 2500, 3000 שנה.
לא תקף היום.
הזמנים השתנו. נכון. כלומר, כל זה שאנחנו אומרים, אנשים רצחו, אנחנו חושבים איזה אנשים רעים הם שהם רצחו. לא, לא, לא. זאת הייתה הדרך להגיע לשלטון.
זה הסטנדרט. אני אגיד לך יותר מזה. אנחנו רואים נורא מזדעזים ממה שדאיש עושה.
אבל זה בדיוק
אבל כאילו... אבל די זה הסטנדרט. אנחנו הלפלפים, היפי הנפש העלובים, אנחנו סטייה היסטורית. דאיש זה ההיסטוריה. רוב ההיסטוריה זה דאיש, לא אנחנו.
נכון, גם סיפור פורים, שנקרא הולוקוסט האיראני, כשהיהודים טובחים ב-77 אלף איראנים לפי מקורות זרים, לפי מגילת אסתר זה 75,810 בכל רחבי האימפריה, אבל אני צריכה כל הזמן להסביר את זה, שזה כנראה לא אירוע היסטורי, אין לו תיעוד מחוץ לתנך, וזה סיפור שהיהודים סיפרו לעצמם כדי לעודד את עצמם, כי בתקופה היא טבח עם, זה נחשב דבר טוב ומצוין, כל עוד אתה בצד הטובח ולא בצד הנטבח.
תמיד אומרים ש... חבר'ה, כאילו, שאני מדבר איתם וזה, אומרים לי, זה לא תואם את ערכי היהדות. ותמיד אני אומר, קראתם את ספר יהושע? כאילו, מה זה ערכי היהדות? כאילו, בתקופות מסוימות, ערכים מסוימים.
כאילו, ערכי היהדות משתנים. זה לסכול הומואים ומחללי שבת.
תלוי, פעם, היום לא. היום אני לא רואה רב אחד שיגיד, תסכלו הומואים.
נכון.
כי השתנו הנסיבות.
השתנו הנסיבות והשתנו הערכים.
וכש... איך הוא לא? אישי שליסל רצחת שירה בנקי זכרונה לברכה, כל הרבנים כיש אחד כמו וגינו אותו, אמרו לו, אדוני, הגזמת. זה לא לעין... נכון, גם מחללי שבת, היום לא הורגים מחללי שבת. מזלנו. לא, כי גם הערכים משתנים, כאילו מבינים ש... וואלה, מה שהיה נכון פעם זה לא נכון היום. לטוב ולרע. בעיקר לטוב.
כן, מעניין מה יקרה במלחמות הבאות. כאילו, התקופה הבאה, אם נחזור להיות שבטים כאלה שהורגים אחד את השני, או ש...
אפשר לדעת. יש סימנים לכאן וסימנים לכאן.
נכון, כי אנחנו, בתור... אמנם אני לא מחשיבה את עצמי היסטוריונית, מכיוון שאני לא היסטוריונית, אבל הדבר שהכי אפשר ללמוד מההיסטוריה, זה צניעות. שאנחנו לא יכולים לדעת מה יהיה.
לא. אנחנו יכולים לדעת במובן הזה ש... נפש האדם לא משתנה. אז אנשים שונים, בזמנים שונים, מול מצבים דומים, ברוב המקרים יגיבו, סליחה, באופן דומה.
אלא אם כן, הם הרבה אנשים ביחד, כי יש אנשים שמגיבים כמו דייש, ויש אנשים...
כן, אלא אם כן למדו לקח, אבל מי שלומד לקח זה נורא מעט. עם צ'רצ'יל, פעם בדור יש צ'רצ'יל, אבל לא יותר מזה.
אני לא יודעת מה צ'רצ'יל למד לקח.
לא, שהוא מראה שאמר, היטלר, נאצים, אנחנו צריכים להילחם בהם. כבר ב-33 אמר, חבר'ה, אלה מחורבנים, תיזהרו מהם. והוא צדק, כאילו לא, ומה, כי אנשים, תראה, נורא קשה לתפוס תהליכים היסטוריים בזמן אמת. זה קשה, הכיף שלי כהיסטוריון להיות חכם בדיעבד, אבל בזמן אמת, אני לא מזהה תהליכים היסטוריים יותר טוב מכל מישהו אחר.
אני מסיימת ככה כל רעיון שלי ברדיו.
כן.
אני אומרת, כאילו, נכון שאני צופה שגם גל ההפגנות הזה ידוקה וישכח, כי כך היה עד היום. אני רוצה להזכיר לכם שב-1978, באוקטובר 78, זה שלושה חודשים לפני המהפכה.
אמרו שום דבר, זה מכה קלה בכנף של השעה.
אמרו שאיראן של השעה היא של יציבות במזרח התיכון. רק בסוף אוקטובר, יש מסמכים של ה-CIA, שרק בסוף אוקטובר התחילו לחקור מי זה חומייני. כלומר, לא ידעו מה קורה ו... ועובדה שזה הפתיע אותנו, אז אני אומרת, בשבוע שעבר דיברתי עם אפי טריגר לקראת החזרת הסנקציות, והוא שאל, אז אנחנו יותר קרובים עכשיו לשינוי משטר? אז אמרתי לו, כן, כמספר הימים שלא דיברנו, זה מספר הימים שאנחנו יותר קרובים לשינוי משטר. מתישהו הם יפתיעו אותנו, מתישהו זה יקרה, כי מה שההיסטוריה כן... כן אפשר לראות מההיסטוריה הזה, ששום דבר הוא לא נצחי.
זה יקרה, זה יקרה, השאלה מתי.
ואימפריות, כאילו, אחרי 40 שנה או 400 שנה, הן מפסיקות, ואחרי שזה יקרה, אני אוכל להסביר לך בדיוק איך זה קרה, למה זה קרה, למה זה היה צפוי, ומה היו התהליכים שהביאו לזה.
זה נכון. למרות שלדעתי כרגע, אני רואה את זה, הקלף הכי חזק של המשטר, שאומר, חבר'ה, תסתכלו מה קורה במדינות ערב. אתם רוצים להיות כמו סוריה? אתם רוצים להיות כמו תימן? אתם רוצים להיות כמו לוב?
אני בדיוק דיברתי...
זה בעיה, כאילו זה אנשים... שהם יגידו, טוב, עדיף לי... בהרבה פעמים אנשים מעדיפים את החרה הישן והמוכר, כי מכירים את הטעם ואת הריח ואת המרקם מאשר חרה חדש.
זה גם מה שאני תמיד אומרת, ובפרק הקודם, דיברתי עם אחד מראשי תנועת ההתנגדות פלשגד, שאם לא שמעתם אז תשמעו. אנחנו עכשיו מקליטים לפני שהצופים, לפני שהמאזינים בחרו אם לעשות את זה בתור פרק אחד של שעתיים וחצי באנגלית, או שני פרקים נפרדים.
שני פרקים, אני ממליץ, אני הצבעתי בעד שני פרקים.
אבל אני, הוא אומר שזה הנרטיב של המשטר שאומר לעם ואומר לתקשורת הזרה, אבל למעשה איראן תמיד המציאה, תמיד הייתה הראשונה לעשות דברים, הראשונה שהייתה לקונסטיטוציה, הראשונה שהייתה לרפובליקה האסלאמית, וכל האחרים הולכים בעקבותיה, אז אנחנו לא יכולים ללמוד ממה שהערבים עושים, כי אנחנו, לנו יהיה משהו חדש.
יותר מזה, הרבה אנשים לא יודעים את זה, אבל איראן זה בעצם מדינה רב-לאומית בצורה מטורפת. כאילו הפרסים לדעתי, אני לדעתי אפילו פחות מ-50%. או קרוב לזה, ויש את כל הערבים, והזרים, בלוצ'ים, קורדים, אני לא יודע, כל מיני עמים שונים ומשונים.
נכון, טורקמנים.
טורקמנים, ואם יפתחו את המכסה של סיר הלחץ הזה, מה שלא יחזיק אותם, יכול להיות שמלחמת הכל בכל. זה אופציה שאנשים לוקחים את זה בחשבון.
יכול להיות, אתה יודע מה, מכיוון שנראה לי שסיימנו את החומר של השיעור, מה שנקרא.
נכון.
אתה אמרת לי לפני שהתחלנו להקליט משהו מאוד מעניין, שבעצם מלחמת איראן-עיראק זה רק גלגול, הגלגול האחרון, או מלחמת דאש-איראן כיום. זה בעצם רק הגלגול האחרון של מלחמה שבעצם תמיד הייתה.
זה מלחמה שהיא מתועדת 5,000 שנה כאורך ההיסטוריה, וכנראה הייתה כבר לפני. בין האנשים שגרו במה שהיום קוראים עיראק, לבין האנשים שגרו המשורי מסופוטמיה, לבין האנשים שגרו מזרחה מהם, מה שנקרא היום איראן. וזה אותם, השמות משתנים, פעם זה השומרים נגד האלה, ופעם זה הבבלים נגד הפרסים, והאלמים נגד האשורים, והרומים נגד הפרטים, והססנים נגד הביזנטים, זה הכל, זה, השמות משתנים, וזה אותה מלחמה.
זה, אני לא יודעת אם להגיד שזה ממש מגניב או ממש עצוב.
לא, זה לא טוב ולא רע, זה הטבע האנושי. כלומר, אנחנו, תמיד אומר, במובנים, מבחינה טכנולוגית אנחנו מאוד מתקדמים, אבל מבחינה רגשית מנטלית, אנחנו עדיין איפשהו בסבנה באפריקה, מבחינת
מבחינת מבנה המוח שלנו, fight, flight, freeze.
חד משמעית, אנחנו עדיין אי שם בסבנה באפריקה.
כן, כשהייתי מכינה נשים ללידה טובה, אז הייתי מסבירה פיזיולוגיה מתקדמת הרבה יותר לאט מהציביליזציה.
נכון, חד משמעית. תביא שם את הדוגמה שאת רואה בשרשרת המזון, האדם הוא לא בראש הפירמידה, הוא איפשהו באמצע, מבחינת גודלו וזה, ופתאום בקפיצה אחת ממקום 12 עלה למקום אחד.
בגלל השכל שלנו.
השכל, אז אנחנו עדיין כאילו, בהרבה מובנים אנחנו מתנהגים כמו מקום 12, לא מקום אחד. עוד לא הפנמנו שאנחנו מקום אחד, זה מעניין.
יפה לנו. בוא נעשה קצת פרסומות עצמיות.
אוקיי, בכיף, תתחילי.
אוקיי, אני אתחיל. דברי הימים, ההסקט של המזרח הסקט על המקרא והמזרח הקדום, זה הפודקאסט של אילן, שכפי ששמעתם יש לו כבר יותר מ-100 פרקים, ואני לומדת ממנו המון. יש מעט פודקאסטים שאני שומעת בעודי נוסעת בכבישים, והוא בדברי הימים, שזה כל א' בחודש, אתה מעלה את זה אבל בערב, נכון? עם השקיעה אתה מעלה?
עם השקיעה, יום קודם.
לא, זה לא יום קודם, זה ברגע ש...
כן, בשקיעה, ברגע שמתחלף
התאריך. אור לאלף.
אור לאלף. עכשיו, אני עושה משהו כזה לרשימת התפוצה, ובטוויטר, כדי לעודד אותם, אני מודיע להם כבר בערב, בפייסבוק, לשאר, נקרא לזה, הפלווים, אני מודיע למחרת בבוקר.
אני מודיעה ב-11 בלילה, ואני שואלת מה אתם הולכים לשמוע מחר בפקקים. תורידו עכשיו לפקקים של מחר. אז דברי הימים, שזה באלף בחודש, אור לאלף בחודש, אלה פרקים יותר ארוכים, בדרך כלל עם טקסטים, כמו שהיה לנו גם היום, נתת לנו דוגמה כזאת.
נכון.
של טקסטים מהמזרח הקדום עם פרשנויות באמצע. שהפרשנויות הן מצד אחד מחכימות, מצד שני, אני מוצאת את עצמי כאילו נוהגת לבד באוטו וצוחקת בכל רם.
אוקיי.
ובתתוו בחודש, אור לתתוו בחודש, יש פרקים יותר קצרים על נושא מסוים, ואז זה בדרך כלל פחות טקסטואלי ויותר קונספטואלי.
כן, מציג את הנושא וקדים.
כן.
אוקיי,
ומה שמאוד אהבתי בנמוך קומה מלא אורמה, על מכתבי אל אמרנה, זה סדרה של ארבעה פרקים, ששניים מהם כבר עלו, ושניים עדיין לא עלו.
באמצע יש פרק על ספר עובדיה, כדי לשבור את הרצף, יותר מדי היסטוריה ברצף זה קשה.
מה שממש אהבתי, זה שכשהם מברכים אחד את השני בהתחלה, אז הם אומרים, קודם כל הם מברכים את עצמם, ואחר כך הם מברכים את הצד השני, מברכים את עצמם ואת הצד השני אותו דבר. כן, זה כמו שאני אגיד, אני מקווה שאתה בטוב, אני מקווה שאני בטוב. והוא אומר, שלום לי, לנשי, ולסוסי. הם מברכים.
נכון, הם נורא, יש להם קטע עם סוסים.
כן, וגם לפרסים יש קטע עם סוסים. נכון. סוס אשר רכב עליו המלך, כן?
נכון.
אז מאוד אהבתי את זה, וגם את כל העניין הזה עם ה... שהם רבים על... כאילו, מצד אחד שנשים הם רכוש, מצד שני הם מבינים שכאילו יש להם... שהם בני אדם שהם נגיד יכולות לדבר.
נכון. קטעים ש... זה רע מעניין, כאילו... כולם נוכלים בקיצור.
כן, כולם עובדים על כולם, אף אחד לא מאמין לאף אחד.
זה לא יאמן.
וכמו שאמרת, טבע האדם לא השתנה.
לא השתנה.
וחוץ מזה, אתה גם עושה הרצאות.
נכון.
אתה מרצה בחוגי בית.
בחוגי בית, בבתי אבות, אבל זה פחות. ומי שרוצה לשמוע אותי, ומוכן לשלם.
כן.
היטב.
יפה. ואתה גם תהיה ב... במפגש המאזינים שלנו ביער הקקאו.
נכון, ב-11 בחודש.
11 בדצמבר.
11 בדצמבר.
ביער הקקאו.
אוקיי, ויש לי שני ספרים שאפשר לקנות.
נכון. הסגן של בר כוכבא על מספרי 2 בהיסטוריה.
ואני עובד לאט על מספרי של, על חלק ב' של מספרי 2.
ויש ויקהו וימיתהו וימלוך תחתיו, שאנחנו קיבלנו עכשיו דוגמית ממנו, כן? שעוסק ברציחות פוליטיות במזרח הקדום.
באמת הציטוטים זה מהדוקטורט.
הציטוטים זה מהדוקטורט עצמו.
למקור, מה שנקרא.
אוקיי, זה עיבוד של הדוקטורט שלך, שהוא בעצם מספר על כל מיני, פסקה קטנה על כל רצח פוליטי, מי רצח את מי.
קטנה ארוכה, תלוי בהתאם למקורות ומה יש לי.
אני הסתכלתי על הפרסים.
אוקיי. זה, ועכשיו, תמר, יש לך את ההסקט מרתק, איראני מואשר. כאילו מגוון נושאים ואנשים, ואמרתי לך פעם שהפרקים הכי אהבים עליי, שאת מראיינת את יוצאי איראן, שמספרים על החיים ועל ה... זה נורא מעניין. כאילו הסיפורים האישיים בסוף זה מה שאנחנו מתחברים אליהם.
כן, אבל תמיד משתדלת שיהיה עוד משהו.
ברור, תמיד יש... והספרים שלך, מגילת אסתר מאחורי המסכה, גיבורים מלכים ודרקונים,
שנמצא אצלך בשירותים, אתה לא מבין איך התרגשתי לראות, א', שגם לך יש מדף ספרים בשירותים.
נכון,
בטח. זה כאילו, אתה נכנס לבית ורואה מדף ספרים, אני נכנסת לבית ורואה מדף ספרים בשירותים, ישר זה משלנו, הוא כמוני.
והטוב הרע והעולם, נפל לאיראן הטרום אסלאמית, ספרים מומלצים. בנוסף, אתם יכולים לקנות לתמר כוס קפה דיגיטלית, והחידוש גם לי, באותו מקום.
איך קוראים, שלי זה ko-fi /thamar. ko-fi.com/thamar, מה שלך?
אותו דבר, אבל הנה אנו בקסיס במילה אחת, אחרי הלוחסן. אני שמתי קישור באתר שלי כמובן וזה.
אני אשים גם אצלי, יאללה.
כן, ואתם יכולים להזמין אותה להרצאות, למזכרות שמשלמות היטב.
אבל ממש הייתם.
בוודאי, אפשר...
עכשיו בקמפיין היו מחירי... מחירים משעשעים.
תכף ניגע בקמפיין.
לא, אנחנו לא ניגע בקמפיין, הוא הסתיים בהצלחה בשבוע שעבר.
בספר.
יש לי גם מיני פודקאסט, בשם איראן בקטן.
איראן בקטן, נכון.
ברדיו תל אביב.
ברדיו תל אביב. לא, ורציתי עוד משהו.
אבל מי שהגיע עד לכאן, זה אנשים שכבר אוהבים מסקטים ארוכים, אז הם לא ילכו לרדיו תל אביב.
נכון, וחוץ מזה יש את הוצאת זרש. שאפשר לקנות את הספרים, ספרי חלונים או ספרי בישול לטבעונים. יש גם ספרים שהם לא של הוצאת זרש, אבל אם אתם קונים דרכם, אז הם גוזרים את הקופון הקטן שבסדר. ושכחתי משהו?
www.zrsh.co.il. ויש חפיפה, כי שניים מהספרים שלי, וגם השלישי שבדרך.
כן, ועכשיו נדבר גם, היה קמפיין הדסטארט מוצלח על המלכה.
כן.
רומן היסטורי, ש... נגמר בטוב, הקמפיין נגמר בכי טוב, אפילו זכיתי לתרום כמה תנצנות זיתים.
כן.
לעניין. ואנחנו מחכים רק לספר שיצא. כשיצא, אנא עדכני אותנו.
כן, אני עכשיו באתי אמת להקליט אצלך בגבעת ישעיהו, אחרי ישיבת עבודה עם מעיין, על הספר. אנחנו כתבנו פרק בשם סעודת מבחן, הרי כל יום הייתה בתולה שבאה אל המלך והלכה בבוקר. אז...
כבר לא בתולה.
כבר לא בתולה, אבל לא ברור, כמו מהפסוק הזה, לא ברור מה כן היה. אז אנחנו מספרים סיפור של אחת מהילדות האלה.
כן. פעם הכרתי מישהי, אגב, במזל בתולה. ואחרי פעם אחת נגמר לה מזל. אוקיי, סתם.
אני לא מורידה את זה.
אוקיי, בסדר. אוקיי, אז תודה רבה.
טוב, וואי, אז אני אפילו לא צריכה לעשות, להקליט במיוחד את הלוגיסטיקה, כי כבר דיברנו על מפגש המאזינים ב-11 בדצמבר, דיברנו על לקנות ספרים בהוצאת זרש, על להזמין אותי להרצאות דרך אנסטסיה, על לקנות לי קפה, על לקנות לך קפה, על להזמין אותך להרצאות, ועל הספרים שלך.
יש לי גם, סליחה, גם פתחתי בפטריון, אם מישהו רוצה להיות תומך.
פתחת פטריון?
כן, אם מישהו רוצה להיות תומך רגיל, יש גם, יש 4 מדרגות, אני אולי אשים את החמישית. כי אם ליצור עד 5 מדרגות, אפשר מ$5 וצפונה.
וואי, אני גם שקלת לפתוח פטריון, פשוט כל הזמן אומרים לי שהקהל בארץ לא מחונך לפטריון, אבל בסדר. כאילו מי ש...
הקהל לא מחונך אף פעם להכניס יד לכיס ולשלם, אבל צריך לחנך אותו. לא, צריך לחנך אותו.
לא, לא, סליחה, לא, קונים לי קפה, זה טעים נעים ומחמם לב, בהד סטארט מחממים את ליבי, והיום הייתי ברור. הסתכלתי על הפטריון של רותם ברוכין, אז אמנם מגיע לה יותר, אבל יש לה פטרון לא רע?
לא, זה כי אנשים שכבר לאט לאט אנשים מבינים את השינוי, צריך להסביר. בסדר, אנשים בסוף זה...
אולי נסביר קצת מה זה פטרון, כי Head Start זה לפרויקט, מתחיל נגמר. פטרון זה לאומנים כמונו בעצם.
יוצרי תרבות.
שיוצרים כל הזמן. כמו כשאני כותבת ספר, אז ספר זה פרויקט.
נכון.
מתחיל, נגמר, מגיע לדפוס. אבל בפודקאסט, אנחנו כל שבוע, אותה פעם בשבועיים, מוצאים תכנים חדשים, נוסעים לגבעת ישעיהו להקליט, מוצאים תכנים חדשים, מוצאים מרואיינים חדשים, עובדים, וכמו שפעם, בימי הביניים, היו פטרונים לאומנים, אז היום הציבור יכול להיות פטרון של אומן, במקום מישהו אחד שייתן לך 20,000 שקל בחודש, אז יש אנשים שכל אחד נותן $5, 10 דולר, וביחד...
אז אם ההסקטים של תמר ושלי חשובים לכם, אתם יכולים לתרום גם בפטריון.
של, אני עוד מאססת, אבל אני כנראה אעשה משהו כזה.
שאגב, כאילו, התנחה בפטריון יכולה להיפסק כל רגע, אגב, זה לא חתונה קתולית.
זה כן, מרבה הצער.
אוקיי, אז תודה רבה, אנחנו נפגש בפרק הבא.
אנחנו, כן, הפרק הבא היה הפרק האחרון על השושלת האחימנית.
על דרייבש השלישי, בחור מרתק שההיסטוריה עשתה לו עוול, כי הוא הפסיד לאלכסנדר הגדול.
ההיסטוריה עשתה לאיראן עוול, בגלל שהוא הפסיד לאלכסנדר הגדול.
כן.
אז אנחנו נדבר עליו, החל מהשן המה ועד, רגע, אתה עוד לא עושה זה, אנחנו צריכים להגיד שלום.
לא, לא, עוד לא, אבל אני מוכן.
אנחנו נדבר עליו, מהשן המה, מה שיודעים עליו מכתבים איראנים, וקצת על איך הגענו ממנו אל השושלת הססנית.
בסדר גמור. אוקיי, אז תודה רבה, דוקטור תמר אלעם גינדין.
תודה רבה, דוקטור אילנה בקסיס, ועד הפעם הבאה,
להתראות.
חודה הפז.
תודה רבה לדוקטור תמר אלעם גינדין ולהסקטה המעולה, איראניום מועשר. תודה לכם שהאזנתם. אנא סמנו אהבתי בדף הפייסבוק וברשומות השונות, והמריצו את חבריכם לנהוג כמוכם. הגידו בגת ובשרו בחוצות אשקלון, שתשמחנה בנות באר יעקב, שתעלוזנה בנות באר אורה. הדועל הוא... ilan@ilanabc.co.il גם טופס צור קשר ממתין דומם ואפילו רשימת התפוצה מחכה לכם גם כן. ספריי, הסגן של בר כוכבא מספרי 2 בהיסטוריה וויקהו וימיתהו וימלוך תחתיו על רציחות פוליטיות במזרח הקדום זמינים באתר לכל דורש. אם אתם אוהבים את ההסקט ורוצים לתמוך בו, אז מעבר לשיטה הרגילה של פה לאוזן, חוגי בית וכולי, הרי תוכלו לרכוש עבורי כוס קפה דיגיטלית, ובדף הפרק שמתי קישור. תודה רבה 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 למאזין הוותיק והמסור, אילן קראוזה, שכבר הזמין אותי לקפה. תודה רבה איש יקר. כמו כן, ניתן לתמוך באופן רצוף באתר פטריון. הפרק הבא בדברי הימים יעלה באלף בטבת. שם הפרק, ואל תעמוד על הפרק, על ספר עובדיה. אני ממליץ בחום לצפות במערכונים של היהודים באים על עובדיה. בדף הפייסבוק ובאתר שמתי קישורים. פרק נוסף מחוץ למניין יעלה ביוד בטבת, לכבוד תחילת המצור הבבלי על ירושלים, שבמקרה לחלוטין יוצא גם יום הולדתי לפי הלוח הרומי, עם אח שמם. שם הפרק, מעבר לנהר הסמבטיון. על עשרת השבטים האבודים. פרק זה הוא הקלטה מחודשת של פרק 97, שהוקלט מול קהל משולהב שהפריע מעט לשמוע את הנאמר. הפרק הבא בדבר היום יעלה בתדוו בתוות, שם הפרק יושב הבית האפל, על שירי ערס שומרים. אחינו הצעיר, הפודקאסט של התנ"ך עם דוקטור ליאור הרביד, בשיתוף השחקן שרון אלכסנדר, עובד במלוא הקיטור על מנת לספק לנו תוכן איכותי, מושקע ומזווית ראייה חדשה ומקורית. התינוק הצעיר שלנו, למה שבקטני, על ישו והנצרות הקדומה, מתקדם יפה ואף רכשתי שם דומיין וחבילת אחסון. אנחנו עובדים על האתר וכאשר יהיה זמין, עד כן. לסיום, נשמע שיר נוסף מאת רועי אזולאי. תודה לרועי שחולק עמנו את שיריו. להתראות.
לנוכח אשתו יצחק התפלל, בהיותה עקרה. למשמע תפילתו נעתר לו האל, ולפתע הנה היא הרה. אחריו כאבה, גם בוקר גם ליל, בצער עיבור הריונה. כי נפקדה רבקה בת בתואל, ושני לאומים בביתנה. הראשון אדמוני, ושערו כעדרת, יצא וזכה בבחורה. ואחיו תאומו, בעקב יד אוחזת, והברכה בו שורה. הבכור איש שדה, וצייד בפיו, על כן אביו אוהבו. ותאומו איש תמים, ויושב אוהלים, ואהוב עד מאוד על אמו. ויבוא הבכור, עייף מן הצייד, עייפה נפשו להורגים. ואחיו תאומו, באוהל יושב, ויזד נזיד עדשים. ויומר הבכור אל אחיו תאומו, הנה זה עייף אנוכי. וריח ניחוח עולה, תבשילך, מזה עליתני אחי. ויומר התאום, הבכורה לי מכרה, ולי כיום תשבע. ואיבז הבכור את הבכורה, ויקום וילך שבע. כי שני לאומים מהם ייפרדו, ולאום מלאום יאמץ. ואיש ואחיו לעוד יתלכדו, ומר גורלם אז נחרץ.